פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית. היי יגאל, בוקר טוב.
בוקר טוב גיל, מה העניינים?
ברוך השם, אנחנו מקליטים.
סוף כל סוף, יותר מדי זמן עבר, אז א', אני מתנצל לקהל מאזיננו, הפודקאסטיים, פשוט שנינו היינו מאוד עסוקים עם גילי המבחנים, ואני הייתי בענייני העסקים הרגילים, אבל אני מניח שאנחנו נחזור עכשיו להקליט בצורה יותר רציפה.
אמן, בעזרת השם. מבחנים, עבודות, הקמה של המרכז טיפול שכבר עובד חצי שנה, עובדים יפה. חשבתי אולי לדבר איתך היום על נושא שעולה לא מעט לכותרות בינינו המטפלים וגם בין מטופלים פוטנציאליים למטפלים, וזה משך הפגישה הטיפולית הרצוי. כמה זמן לדעתנו צריכה או נכון, שימו לב מי שככה עוקב אחרינו באופן שוטף, כשאני תופס את עצמי אומר איזשהו עיוות חשיבה אני מיד מתקן, אני לא תמיד תופס את עצמי, אז היא לא צריכה, אבל מה יהיה משך הפגישה הרצוי, הנכון, האידיאלי, כדי שהיא תהיה אפקטיבית?
מה דעתך? אני אתן משל קטן, יש שאלת פסיכומטרי, מה יותר, קרוקודיל הוא יותר ארוך או יותר ירוק?
הוא יותר שמן.
יותר שמן. אז זו שאלה מאוד מאוד טובה, אבל אם אנחנו נחזור למקורות הברנסיאנים שלנו, וברנס קובן אומר לנו, יש לכם את הזכות הבחירה. אז א', אין דבר כזה, בסדר? יכול להיות טיפול סופר מוצלח של 10 דקות, ויכול להיות טיפול מעולה של 5 שעות, בסדר? אם נעשה חשיפות ונמצא איתו לקניון ולכן...
כן, אז בוא נמקד את זה באמת למשך פגישה שהוא לא פגישת ההיכרות, והוא לא פגישה התנהגותית של חשיפות וכאלה, כשאנחנו רוצים לשים לב לסטינג הטיפולי, כי אתה צודק, אתה יודע, ב-32 שניות אתה יכול להגיד לאדם, לשאול אותו איזושהי שאלה, שתוריד לו הסימון ותשנה לו את החיים.
אז זה בעיקר תלוי במטופל, בסדר? יש למטופלים בני נוער, שהוא לא יכול לשבת יותר מ-20-25 דקות, והטיפול אפקטיבי זה 25 דקות, כי הוא לא שם. ויש למטופלים, עכשיו גם הסטינג, שוב, שאנחנו מלמדים, אני אגיד מה אנחנו מלמדים, אבל לכם הם הרבה יותר חזקים, ולכן מטפל טוב, חלק מהאמפתיה שלו זה לחוש את המסוגלות של המטופל שלו. עכשיו, אני אתייחס לכמה גורמים, אבל בסופו של דבר, יש טיפולים שאפשר לעשות אותם 25 דקות באופן קבוע. כי הנער, הילד, האיש, זה לא אפקטיבי לו.
יש ואז טיפולים... אנחנו נרצה, אני מניח, ואולי כדאי שנדבר על זה, להתאים את מבנה הפגישה, כדי שזה לא יהיה משהו רנדומלי.
אני חושב שמבנה הפגישה תמיד צריך להיות אותו דבר, אבל תכף נדבר על מבנה הפגישה. יש מטופלים שאחרי 90 דקות אתה מרגיש שאתה יכול להמשיך אפילו עוד חצי שעה. הכלל, בסדר, רוב האנשים, זה כל דבר בין 50-75 דקות, בסדר? אני חושב שפגישה איכותית, טובה, עם מטופל, בוא נקרא לו המטופל הסביר, שיש לו סבלנות, היא כ-50 דקות. אני מאמין מאוד בטיפולים של שעה ורבע. בסדר? אני לא מאמין מעבר
לסדר רבע. אני מצטרף אליך. אחר כך אני אגיד, אני יש לי קושי גדול עם פגישות שהן קצרות מ-60 דקות. ועושה שכל לדבר על זה ולבחון את זה.
אז אני חושב שמשהו בין 50 דקות לשעה ורבע זה המנעד. עכשיו, יש פה כמה דברים. א', הדבר הכי חשוב, וזה פרמטר ראשון, זה הפרנסה שלנו. אני לא מכיר מטופל שמשלם על שעה וחצי פגישה כפולה. לא קרה לי ולא יקרה לי. הוא תמיד משלם את אותו דבר. עכשיו, בגלל שאנחנו... אולי צריך להגיד זה אפשרי. כן, אבל זה... אני, לכן, בגלל ש... אלא אם זה מתוכנן מראש כפגישה כפולה, ואז זה שעתיים.
מה זה שמעי? זו הערה חשובה, אתה יודע? בוא נסכים ש... יהיה משך הפגישה אשר יהיה, זה צריך להיות מתואם, או נכון יותר, שזה יהיה מתואם מראש עם הבן המטופל המטפל, וזה לא יהיה כזה ספונטני.
לגמרי, וגם אני כמטפל שצריך לשמור לעצמי שגרת יום.
ולתכנן את היום
שלי. צריך לתכנן את היום שלי, וזה הפרנסה שלי, אני לא יכול להרשות לעצמי שזה יהיה פרוץ לגמרי. לכן אצלי ביומן, זה מוגדר כ-50 דקות. בסדר? ואני הרבה פעם גולש לתוך השעה. למה 50 דקות? כדי שיהיה לי 10 דקות להתרגל לפגישה הבאה, הפסקה ביולוגית, כוס קפה. עכשיו, אני חושב שטיפול מוצלח... אני חושב
מצאנו את הנושא שבו אנחנו חלוקים חזק.
כן. אני לא... יש לי פגישות של שעה ורבע. עכשיו, אני לעולם לא יעלה מעבר לשעה ורבע. עכשיו, זה גם עניין פרסונלי של המקפל, כי אני מאבד הסבלנות, אם אני עובד יותר מדי. אחרי שעה ורבע אני כבר לא יעיל לחלוטין, אני. יש אולי אנשים שכן יכולים להיות, למעט חשיפות כמו שאמרתי. ולכן בסופו של דבר, הפגישה צריכה להיות קבועה מראש, קרון נורא נורא חשוב, זה צריך להיכנס ללוז וליומן של המטפל ולא לחרוג ממנו. זה רע מאוד אם אתה מאחר למטופל הבא. זה אפילו רע מאוד אם אתה מאחר לילד שאתה צריך לאסוף אותו מהגן, בגלל שהשקעת עוד רבע של המטופל, אתה נכנס להשמה עצמית, ואז אתה מתחיל לחוס, ופעם מה שהמטופל יגיע, אתה עושה לו פנים, אפילו בלי להרגיש, כי איחרת לילד, ואשתך וכעסה עליך והגנים.
אני רוצה להרחיב את מה שאתה אומר, ואני חושב שזה רע מאוד, גם אם אתה מושך את המטופל מעבר לזמן שתכננתם, כי גם לא יש לוז, וגם לא יש זמנים, ויכול להיות שבגלל תחושת המחויבות שלו לתהליך, הוא ישאיר את הילד שלו מחוץ לגן, וימשיך לשבת איתך מעבר לזמן שתכננתם, כי אתה לא סותם את הפה ונפרד ממנו, אבל זה דופק את הקשר הטיפולי.
זה לגמרי נכון. כי הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב, וזה נושא אחר לחלוטין שצריך לדבר עליו, אנחנו כאנשי טיפול לא שמים לב שהמטופל רואה אותנו בסוג של, לא יודע, הרצה אולי זמלה גדולה, אבל הוא הערכה, והמטופל חושב שאם האיש הזה רוצה להאריך את הפגישה, סימן שיודע מה עושה, וזה חשוב לנפש, יותר חשוב מהילד בגן. הוא לא יגיד לך מילה. בסופו של דבר, פעם בא שהוא יגיע, הוא יגיע כבר עצבני וכעוס, ולכן, תכנון מראש, גבולות הפגישה, לא לחרוג מעבר לגבולות הפגישה, לעשות את זה קבוע, בסדר? אני לא חושב שצריך פעם פגישה 25 דקות, פעם של שעה ורבע, פעם של שעה וחצי, פעם של 52 דקות, שהסטינג יהיה קבוע, המקום יהיה קבוע, בסדר? עכשיו, אם הנער שאתה עובד איתו, אתה צריך ללכת לטייל איתו בחוץ על הירקון, אין לי בעיה עם זה, אבל שזה יהיה סטינג קבוע.
שזה יהיה מתוכנן, כן.
מתוכנן מראש, והנער יודע שאנחנו מבלים 20 דקות לשחק פינג פונג בגדות הירקון, כי זה חלק מהפגישה הטיפול. אז הגבולות, התכנון מראש, תיאום הציפיות, ושוב, אם זו פגישה כפולה שאתה רוצה לקחת סכום כפול, אתה חייב להקריא אותו מראש, כי שוב, אותו דבר, גם אותו אדם, הוא לא יגיד לך לא, אבל אם יש לו תקציב מוגבל, הוא תקצב סכום מסוים חודשי. הוא לא יכול שפתאום הדבר הזה עולה לו ב-50%, בגלל
ש... חד משמעית, אני פה רוצה להציע, מה שנקרא, להסכים ולחזק. כל דבר שאני רוצה לעשות עם המטופל שלי, אני אשאף, ככל שזה אפשרי, לעשות את זה בצורה מתואמת. לא רק לגבי הלוחות הזמנים והסטינג, אפילו אם אני רוצה עכשיו לעשות עם מטופל חץ אנכי, אני אסביר לו... מה אני עומד לעשות, למה אני הולך לעשות אותו, ואיך זה יתבצע. אבל לכן, ממש כל דבר יהיה נכון יותר שיהיה בתיאום. כנ"ל חשיפות וכן הלאה. אבל בטח לוחות זמנים ומיקום וסטינג.
ותשלום. הנושא של תשלום, שהוא חלק מרכזי מהסטינג הטיפולי, הוא דבר שלהרבה מהמטופלים שלנו לא נעים, וזה עושה נזק. כי אם המטופל נשאר בעמימות לגבי כן משלמים, מתי משלמים, איך משלמים, מה משלמים, מה הסכום, הוא נכנס בצדק לחרדה. ולכן, חלק מהפגישה הטיפולית זה גם נושא התשלום, וגם זה צריך להיות קבוע. אם אתה רוצה להחליט תשלום חודשי, אין בעיה. אם אתה רוצה להחליט תשלום, כל שאני למשל, מתעקש תמיד לתשלום בפגישה, כי יש פה אלמנט מוטיבציוני. בסדר? כי עצם העברה הכספית של האמא אליי פעם בחודש, המטופל לא מבין את המחיר של הטיפול, וחלק מהמוטיבציה של השינוי זה המחיר שמשלמים, כי בסופו של דבר הוא מבין סתם אני אומר, נגיד 400 שקל בגישה, ב-1200 שקל האלה לחודש הוא היה יכול לנסוע לחו"ל, לקנות אוטו, לקנות לסמלות ותכשיטים, וזה הדבר שהיא מחליטה או מחליט לשים כדי לעשות השינוי הנפשי, אז יש לזה, לכן אני גובה בסוף כל פגישה, ואני מעדיף או בצ'ק או במזומן, ואפשר גם בביט או בפייבוקס, כדי שיהיה את האקט של התשלום, כי שוב זה העבודה שלי, ואני אומר את זה למטופל, והוא מקבל תמורה מלאה, כי אני מחויב באותה שעה שהוא קנה ממני, וגם לא זה חשוב, כי אם הוא לא מוכן לשלם, ולא מוכן לעשות את האקסטרה מייל, עכשיו גם אם התשלום הוא לא של האיש עצמו, בסדר? למשל של האימא שלו, גם אם מטופלים בני 25-26, ההורים משלמים, בסדר? זה לא נדיר במקומותינו, בסדר? אז שיביא לי את הכסף, שיקח מאימא שלו, ויביא לי את הכסף, ואני גם בתוך חלק מהתהליך הטיפולי, בן אדם שהוא בגיל עבודה, אני אבקש ממנו, אשתדל שהוא יוכל גם לשלם לפחות חלק מההוצאה, זה נורא נורא חשוב. ואני אוהב שאתה תשלום בסוף הפגישה. וגם חשוב מאוד להוציא קבלה, למה? גם אם אתה מזומן, כי אם המטופל מתחיל להגיד, רגע, אולי הוא מרמה, אולי הוא לא משלם מיסים, אולי הוא עושה עליי קומבינה, אז זה שוב, זה קשל אמפתי, זה מכניס לו רעש לתוך המודל.
זה קשל במודלינג, כן. אני אגב, אני רוצה לסייג את מה שאתה אומר, מכמה הקשרים. אחד, אנחנו יודעים שגם טיפול חינמי אפקטיבי, אנחנו עושים הרבה מאוד מאות כאלה בשנה במסגרת הסטאז' של הסטודנטים שלנו. אני מכיר מטפלים שמעדיפים את התשלום בתחילת הפגישה כדי לנקות את זה בינינו, הנה קנית משהו, זה מאחורינו, בוא נעבוד. זו גם גישה שהיא מעניינת, אני חושב שכל גישה כשהיא מתואמת היא עובדת, וגם הגישה של תשלום על תהליך היא בעיניי גישה מקובלת, ובלבד שהכל מוסכם וידוע מראש.
אז אני רוצה להתייחס לכמה דברים, אמרת המון דברים, והם נורא חשובים. טיפול חינמי הוא טיפול יותר יקר מטיפול בכסף מלא, ואני אסביר למה. כי שהטיפול חינמי ניתן על ידי סטודנטים, והמחיר שאני משלם זה האימור, אני מאמר על נפשי ושם את נפשי בכפי, ולכן אני חושב שטיפול חינמי אפקטיבי כמו טיפול בתשלום, כי בן אדם שמגיע לטיפול חינמי יש לו מוטיבציה אדירה. אבל אם אתה מטפל מוסמך שלמדת ועבדת והטיפול הוא בתשלום, תדאג לגבות את התשלום בזמן ובסדר. עכשיו, אני לא נגד תשלום תהליכי, אבל קחו בחשבון שאם זה שיטת המנוי ואפשרי, אני חושב שזה פחות טוב, ושוב, גם המטופל שמטפל, בדיוק בגלל זה רציתי לדבר, שרוצה להיפרד מהנושא של התשלום, כי לא נעים לו עם זה, אז הוא לדעתי יכול לעשות עבודה עם עצמו, וצריך להיות לו מאוד נעים לקחת את הכסף מהמטופל, כי אם לא נעים לו לקחת את הכסף מהמטופל, אז הוא לא מאמין שהוא יכול לעזור למטופל, או יש לו כל מיני רעשים בתוך הראש שלו, וחלק מהמטפלים הצעירים, הם חושבים שהם קצת עובדים על המטופל, ואתה יודע, יש פה איזושהי פנטזיה שהוא מטפל, הוא בכלל לא מטפל, והוא סתם איזה איש שיושב שם, ובכלל הוא לא צריך לקחת כסף. עכשיו, ברגע שהמטפל נכנס לתוך הסרטים האלה עם עצמו, קשל אמפתי, למה אני אומר זה קשל אמפתי? שוב, תחזרו. האלמנט הכי חשוב בטיפול, זה הקשר הרגשי האותנטי בין המטפל למטופל. עכשיו, כל הדבר שאנחנו מכניסים, שמפריע ומייצר חומות,
חיץ, כן.
חייץ הוא קשל אמפתי. עכשיו, כסף זה דבר שהוא פחות נעים לנו מדבר עליו מסקס. בסדר? הרבה פעמים אין לנו בעיה לשמוע על יחסי המין של המטופל, והוא משתף אותנו, מספר, וכמובן אתם, אל תספרו למטופל על יחסי המין שלכם, בסדר? זה ברור, אני מנה. אבל, ואין לנו בעיה עם זה, הוא יכול לספר לנו דברים, אבל כשמגיעים לדבר עם כסף, פתאום לא נעים לנו. לא נעים לנו. והאי נעימות הזאת מייצרת, עכשיו המטופל לא מבין שאני אקרא את זה בסרטי המאוד מאוד מטומטמת, שהמטפל אידיוט, שלא נעים לו משהו שיכול להיות לא נעים.
שהבעיה שלו עם עצמו.
הוא חושב שזה משהו קשור אליו. כן, אז הוא חושב שהבעיה עם המטופל. עכשיו, הוא גם מבין שאם המטפל הזה לא מוכן לקחת כסף, אולי הוא באמת לא מטפל טוב, אולי לא עושה את העבודה טוב, אולי... ולכן זה מכניס בתוך הקשר הרגשי האמפתי, חצצים של התרקחות, וזה מעלה התנגדות לשינוי. מה כל המטרה שלנו? ואחר כך אנחנו רוצים לדבר על טיפול עצמי. כל המטרה שלנו לייצר קשר אמפתי ולא את ההתנגדות לשינוי של המטופל. ולכן הסיפור של הסטינג, הסיפור של השקיפות, מה שאתה דיברת עליו, הטרנספרנסי המלא, השקיפות המלאה, הסיפור של הגבולות, הסיפור של ההסכם, החוזה הטיפולי, בסדר, התשלום הוא חלק מהחוזה הטיפולי, הוא בעצם כלים שמאפשרים לנו לייצר את הקשר הטיפולי בצורה מאוד רציפה ואפקטיבית, ולכן הפודקאסט הזה הוא מאוד מאוד חשוב, בסדר? עכשיו, זה שהמטפל, ואני רוצה להגיד פה עוד נקודה שהיא מאוד חשובה, ואתה אמרת את זה, זה צריך להיות בדיון ובשיתוף עם המטופל, זה לא החלטה חד צדדית של המטפל, תבוא אליי ל-50 דקות ביום הזה ובשעה הזאת, בסדר? לייצר איזשהו דיון, איזשהו, בוא נקרא זה מסע ומתן בין המטפל למטופל, כדי להגיע לאותו סטינג, לאותו חוזה טיפולי, לאותה מסגרת טיפולים שהיא מתאימה ומקובלת לשני המטופלים. ואני אתן דוגמה. בסדר, אתם לא עובדים עם מטופלי פוסט-טראומה, הטעות הכי גדולה זה לקבוע עם מטפלי פוסט-טראומה ב-8 בבוקר. אתם יודעים, אתה יודע למה, גיל?
אני יכול לחשוב על כל מיני סיבות, אבל בוא נשמע מה אתה אומר, כדי לא להטות את הדיון.
הם לא יכולים לבוא, כי הם לא ישנים טוב בלילה. אז רוב הסיכויים ששמת מכשול בעיני עיוור. ולכן אם אתה בן אדם שיש לו קושי לקום בבוקר, אל תקבע איתו, ויש לך בדיוק רק מ-8 ל-8:50 את השעה, אז זה לא מתאים.
אז בוא נחבר את זה לעולם התוכן של הציבור שלנו. כשאתם קובעים עם מתבגר או מתבגרת שיצאו ממש עכשיו לחופשה, קחו בחשבון גם את זה. את השעה הנכונה להיפגש איתם. אגב, מי שלא יודע, הנוער שלנו מתפתח גופנית בעיקר בחודשי הקיץ, אלה החודשים שבהם אנחנו גובהים, והפיזיולוגיה שלנו משתנה בגיל ההתבגרות. וזה לא בגלל הטמפרטורה, הים או מזג האוויר, זה בגלל שזה הזמן שבו אנחנו ישנים יותר. אז אל תפגעו בזה.
אז לגמרי, עכשיו הוא לא יבוא, הוא יפרוש, כי הוא גם בלילה, מעבר לשינה, הוא יוצא עם חברים, ואפשר לדבר בנפרד על עבודה עם בני נוער בקיץ, יש לי תזה מאוד מאוד מוגדרת ומסודרת בנושא. אבל נערים, אל תקבו איתם משהו בית ספר, למשל. ילדים, אני ראיתי מטפלים שקובעים עם ילדים ונערים משהו בית ספר, לטעם יש לזה מסר מאוד מאוד גרוע.
זה פוגע במהות. גם אם זה ילד שלא הולך לבית ספר וזו מהות הטיפול, להחזיר אותו לחברה, אל תקבע בשעות שבהן הוא אמור להיות במקום אחר, כי זה מה שאתה רוצה לשנות איתו.
אם ננסה לסכם, ותכף נדבר על הסטינג של הפגישה עצמה, להוריד את הלא נעים שלי כמטפל מהאג'נדה, ואם אני מרגיש לא נעים, יש לנו את ה-I-feel החלומי, ותגיד למטופל, לא נעים לי קצת לדבר על כסף, וזה בסדר, זה לגיטימי, כי זה ה-I-feel האמיתי שלי. וזה יפתח משהו מדהים. כי המטופל יבין פתאום, זה לא קשור אליו, זה קשור אליך.
זה מאוד מאוד יעזור. בכלל, פתיחות, וכמו שאמרתי מקודם, הכל בשיתוף, כל דבר כזה מוריד עוד חיץ ועוד חיץ ועוד חיץ ביני לבין המטופל, כמובן לא החיים האישיים שלי, אבל כל מה שביני לבינו צריך לזוז, או אני רוצה שיזוז, כדי שביני לבין המטופל שלי לא יהיה שום דבר. חוץ מפוטנציאל.
פוטנציאל לשינוי לטובת המטופל, וזה נפלא. ולכן, אם אחד מהדברים לא נעימים, אם לא נוח לך, דבר איתו חופשי, ואי פיל יעזור לך, תן לרגע שלך להוביל את השיח בנושא הזה, ותגיעו לסיכום, חלק מרכזי מהחוזה הטיפולי, זה מה שדיברנו במשך, עכשיו בקטע הזה, זה הסטינג, סטינג, התשלום, הקביעות, שיעורי הבית, בסדר? אז אני חושב שדיברנו על המסגרת. בואו נדבר קצת על המחות של המסגרת.
ככל שאפשר יום ושעה קבועים עם מטופל, משך הפגישה, מיקום של הפגישה, כמה שיותר קבוע, וככל האפשר, ובדרך כלל אפשר, מתואם מראש.
אז אל תשתדלו, ואמרנו שיש לנו ויכוח בינינו, לא לעבור את השעה ורבע, בסדר? אני יודע, גיל, שאתה אוהב לעבוד אולי שעה וחצי לפעמים, ואני לא נגד, אם זה מתאים.
לא, אני אגיד לך מה. אני אגיד לך, כן, יש פגישות לפעמים של שעה וחצי, אלה בדרך כלל תהיינה יותר פגישות של פגישת ההיכרות או פגישות החשיפה. הפגישה הרגילה, מה שנקרא, הפגישה הקוגניטיבית שתופסת את רוב מפגשי התהליך, אני רוצה אותה במבנה ככל שאפשר קבוע, ואני רוצה להתייחס לכל החלקים. זאת אומרת, אני רוצה את הפתיח, את ההקדמה, את במרכאות שיחת הוודה של כמה דקות בהתחלה. אני אחר כך רוצה להתייחס לשיעורי הבית שהוא עשה, למשימות שהוא לקח על עצמו. אני רוצה לבצע את ההזמנה בצורה מלאה ואפקטיבית. אני רוצה שישאר לי זמן ללב טיפול, באמת לעבוד, לייצר משהו לקראת שינוי. אני רוצה אחר כך לנהל דיון פתוח ואמיתי על מה כדאי שהוא יעשה במהלך השבוע עד הפגישה הבאה, ואני רוצה זמן להיפרד ולא אופס, נגמר לנו הזמן. כשאני מסתכל על כל החלקים האלה, והכל צריך או נכון שיעשה, עם, עוד פעם תפסתי את עצמי עם החיה מוכרח צריך, עם המון המון אמפתיה ועבודה רגישה ומודעת, בעיניי פחות משעה באוכלוסייה הכללית, בסדר? אני לא מדבר על נערים, נערות, מתבגרים, מתבגרות, חבר'ה מהדור השלישי, ולא על אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, כמוני וכמוך, באוכלוסייה הכללית, פחות משעה, יש פה סכנה ללקונה.
יכול להיות, אני לא יודע, היו לי פגישות של 40 דקות סופר אפקטיביות, היו לי פגישות שעה וחצי שלא שוות כלום. אבל אמרת דברים נורא חשובים לגבי התוכן והמהות של הפגישה. עכשיו, אני חושב ששעה, 50 דקות עד שעה זה בסדר, ופה גם צריך להיות מאוד צריך, הנה. אנחנו מעוניינים, רוצים להיות יעילים בתוך הפגישה הטיפולית, ולא לתת למטופל לעשות לנו פיליבסטר. בסדר? כי כמו שאמרת, אנחנו הרבה פעמים, ופה זה נושא של תיאום ציפיות, בסדר? והיעילות של הפגישה היא קשורה למודל של הפגישה, ואיך שאנחנו עושים בה ולשלב שלנו בתוך הטיפול. אני חושב שבפגישה, אם אני מחלק את זה ואני מתחבר לדברים שאתה אומר, כמו כל דבר בצבא מחלקים לשלוש, אז אנחנו, תחילת פגישה, אמצע פגישה וסוף פגישה, לא חידשתי לכם שום דבר. אבל תחילת פגישה היא בעיקר התעדכנות, לשמוע, לתת למטופל להשמיע קצת. זה, אני חוזר למודל שאני אוהב להשתמש בו של שתי גדות לאמפתיה. אז יש את גדת האמפתיה, יש את הגשר והתנגדות, ויש את חדר הכושר, את גדת הטיפול, גדת השינוי. ולכן כל תחילת פגישה היא תמיד גדת האמפתיה, אנחנו תמיד חוזרים אליה, ואנחנו מקשיבים, הייתי נשאר על גדת האמפתיה לא יותר מדי, בסדר? בהנחה שכבר עברנו את הגשר, או שאנחנו בתהליך עבודה על הגשר, כי בסופו של דבר אפשר גם להיות שלוש שעות על גדת האמפתיה, זה נעים ונחמד.
וזה פספוס באמת מה שאנחנו בשפה שלנו קוראים פגישת ונטילציה, צריך כאלה לפעמים, ואלה באמת אין בעיה שיהיו קצרות יותר, אבל אם לא נעבור מזה לשלב ההזמנה ולתחילת עבודה, אז אנחנו מסכנים את הפוטנציאל לשינוי באותה פגישה.
נכון. אני אגיד משהו בהלצה, אם הייתי יכול, הייתי קובע לפגישת ונטילציה פי 2, כי הרבה יותר קשה לי, אבל אני לא יכול. מגיע לי למרות פי 2 להקשיב שעה שלמה לחפירות. אבל כן לפתוח לדעת האמפתיה, כי המטופל הוא חי בעולם דינמי. וקוראים לו דברים, ולפעמים קוראים לו דברים שאולי משנים את המטרה הטיפולית, אז בוא נקשיב לו, כי אולי קרה לו משהו השבוע שהוא משפיע על הרצון שלו, על המוטיבציה שלו. בוא נקדיש לזה כמה דקות, 10 דקות, זה סכמטיה, זה יכול להיות 2 דקות, כי אם לא קרה כלום, וזה יכול להיות כמו שאתה מפגישה שלמה, אם קרה, פתאום פיתרו אותו מהעבודה באותו שבוע, בסדר? אז כן צריך, אז אנחנו נהיה על דעת האמפתיה אולי 5 פגישות אחר כך, בסדר? אני רוצים להבין מה קרה, מה... איזה אירוע דינמי היה בין הפעם האחרונה שראיתי את
זה. כן, והאמת היא שיש לנו פרק שעסקנו באמת בנושא הזה, אז מי שפה ככה סקרן יכול ללכת אחורה בפרקים.
ואז אני בעצם מאושש את המטרה הטיפולית, רואה שהכל בסדר, אתם זוכרים, בכל פגישה אני בודק עם המטופל אם הוא באמת רוצה לעבוד על מה שקבע. ואז אני חוזר על הגשר. אני לא צריך, אם אנחנו כבר עברנו, והמטופל כבר, יש לי חוזה טיפולי והמטופל, ואני כבר נמצא בלב העבודה הקוגניטיבית של עבודת השינוי, אני לא צריך לעבור את כל התחנות בגשר, אני רק מוודא שהכל בסדר. ואז אם אני בעקדת הטיפול, בעקדת השינוי, והכוונה שרוב הטיפול נהיה בעקדת השינוי, בסדר? כמה שאפשר, אני לא, לפעמים השלב של הגשר לוקח חודשים. אז בסופו של דבר אני בודק שיעורי בית, רואה מה הוא עשה, אם אני יכול נותן לו עוד כלי או שניים, ובעצם נותן לו שיעורי בית נוספים. וזה בעצם מהות הפגישה, אז שוב,
רגע שנייה, עברת מבדיקת שיעורי הבית לנתינת שיעורי בית, איפה לב הפגישה פה? עכשיו אני יודע ש... אז זה בדיוק.
פגישת שיעורי הבית זה לב הפגישה. שאנחנו על גדת הטיפול.
שנייה, רגע, אני יודע שאצל מטפלים ותיקים ומנוסים, זה זרימה שהיא מאוד מאוד טבעית, אבל כשאנחנו מסתכלים על, מחלקים את העבודה שלנו לחלקים, אז יש מבדיקת שיעורי הבית, יש שם איזשהו שלב של הזמנה, שלב שבו אני מאפשר למטופל שלי לבחור על מה הוא רוצה לעבוד ולהתחייב, זה בדיוק מה ש...
כן, זה בסדר, זה אומר אותו דבר גיל, אבל קודם כל, חלק גדול מהמטפלים, בהנחה שהמטופל כבר נמצא בשגרה של שיעורי בית, עברנו את ההתנגדות, יש הסכם טיפולי, הם טיפה לא משקיעים מספיק בתוך הפגישה בבדיקת שיעורי הבית, וחברים, זה נורא נורא חשוב. גם כשהיינו בבית ספר, שיעורי בית שהמורה לא בדק לנו, הפסקנו לעשות מהר מאוד.
בסדר? נכון, זה מעליב, זה פוגע, זה מעצבן, זה מרגיז, וזה מרגיש מיותר אם עשיתי משהו ולא התייחסת אליו.
בגלל שבעולם שלנו, של ה-CBT, רוב השינוי נעשה ב-20 שעות, 15 שעות, 12 שעות, 13 שעות, שאמור לעבוד עם עצמו, בסדר, ובעצם המטריה, כי אם אנחנו נותנים שיעורי בית נכונים שמדויקים אל מול המטרה הטיפולית, אז בעצם, אני מדבר על גדת האמפתיה, תכף נחזור לפגישות מסוגים אחרים, כי יש לנו כמה סוגי פגישות, אני מדבר על פגישה שאנחנו נמצאים בתוך תהליך השינוי. אז הבדיקה של שיעורי הבית היא מאוד מאוד חשובה, ולעבור על היומנים, אתה לא יכול לעבור על כל היומנים אם המטופל עשה, לדייק את היומנים, בסדר, כי אם המחשבה האוטומטית שלו,
האמת היא שאמרת פה עכשיו משהו כהערת אגב שהוא לב העניין. אני באמת, בהנחה שמטופל עושה, עובד, ולא כולם כאלה, ועושה יומנים ושולח לך או מביא לך באמת עבודה שעשה במהלך השבוע, אתה רוצה להסתכל על כולם, אתה רוצה לתת לכולם התייחסות, ואז לעבוד על אחד, כי אי אפשר לעבוד על יותר מאשר גרגר כל אחד בפגישה, וזה שלב ההזמנה שדיברתי עליו.
בסדר, אני איתך אגיל, אבל בסופו של דבר אנחנו נדייק ונוודא שהמטופל מזהה נכון את המחשבות, מזהה נכון את הרגשות, עונה להם נכון, מבין את תיבותי החשיבה. בסדר, אם נתתי לו שיעורי בית מסוגים אחרים, השתמש בטכניקות אחרות, מוודא שהוא עשה את זה נכון. עכשיו, הדיוק, כי שוב, אני מסביר למטופלים שלי ששינוי הוא טוב, הוא טכנאות CBT. לאתר את המחשבה בזמן הנכון, להבין את הרגע שהמחשבה הזאת עושה לי, את אותם התנהגויות שמשמרות, בטוחות שמשמרות את הרגע שלי, ולכן אני לא רוצה להיכנס לכל הדיסציפלינה, אבל אל מול שיעורי בית עכשיו אתה בוחר מדגם, ברור, אתה לא בוחר את הכל. תשתדל להתעסק בנושא אחד, גרגיר אחד אפילו לפעמים זה מעל ומעבר.
אל תשתדל, תתעסק בנושא אחד.
לא, לפעמים אתה יכול לעשות שתי גרגירים, בסדר? כי עכשיו הם טופלנו
מה מיומה, זה רץ. לא במקביל.
לא במקביל, בטור, תמיד בטור. ספציפיות, תמיד העבודה היא ספציפית, תמיד. ואז ברגע שאתה רואה שעברת את שלב בדיקת שיעורי הבית או הדיון על שיעורי הבית, אז אתה, מה שאמרת מקודם, זה נורא נכון, אתה יצא עם המטופל שלך מסע ומתן לגבי שיעורי הבית הבאים שלו, ומוודא שאתם מסכימים, לא לתת למטופל שיעורי בית שהם קלים מדי, לא לתת למטופל שיעורי בית שהם מאתגרים מדי, ולמצוא את אותו אופן שהשיעורי בית הם מתאימים. עכשיו שוב, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו טועים בשיעורי בית, זה בסדר. בסדר, כי עכשיו ככל שהמטופל יותר מרצה, התהליך הזה יותר קשה. אנחנו רוצים ללמד את המטופל שלנו להיות גלוי ופתוח אל מול היכולות האמיתיות שלו. המטופל מרצה יגיד לנו, כן, בטח, והוא יבקש עוד.
זה רעיון טוב לשים מדף קטן בכניסה לקליניקה, כדי שהמטופל יוכל להניח שם את כל את כל המסכות ולהיכנס בלעדיהם. תשמע, אנחנו צריכים להתחיל לסיים כדי לעמוד פחות או יותר בזמנים שהבטחנו למאזינים שלנו לכל פרק. אז בעצם אנחנו מסכמים שמשך הפגישה יהיה אשר יהיה, צריך להיות מתואם עם המטופל, קבוע מראש, ולחסות את כל מה שהפגישה, את כל מה שהייתי רוצה שהפגישה תחסה. אני...
לגמרי, עוד הערה פצפונת, הבטחתי לכם שאני אדבר על עוד שתי סוגי פגישות, פגישה שקשורה לדעת האמפתיה, וזה קל, פשוט חמש תקונות האמפתיה, ופגישה שקשורה לגשר, חלק גדול ממשך הטיפול זה פגישות שמטפלות בהתנגדויות, בסדר? ופה עד שהמטופל לא מתחייב את טבלות רווח והפסד, ואז לב הפגישה הוא ההתנגדויות, ואז המטופל גם באותו שלה מקבל המון שיעורי בית של טבלות רווח והפסד.
שווה לעשות פרק שלם על הנושא הזה של רווח והפסד, ואיך שאתה ואני עושים אותו לעומת אולי הרבה אחרים. אני אנסה לזכור את זה לאחד הפרקים האחרים.
אז הפגישות החשובות באמת, זה פגישות ההתנגדויות. אז הפגישות שבעצם מביאות את המטופל לבחירה של המטרה הטיפולית שלו, לחתום על החוזה הטיפולי, ולראות שהוא מוכן לעשות את השינוי, זה הפגישות החשובות באמת, הם לב הטיפול ממש. הגדת הכושר היא כבר האימון, זה לא ההחלטה שאני רוצה את השינוי, ופה ההחלטה שאני רוצה את השינוי, מדבר על זה בנפרד. עוד נקודה לפני שאנחנו מסכמים, אין לי בעיה שעושים 2-3 פגישות בשבוע, בסדר, אם זה מתוכנן מראש, אפשר לעשות פגישה פעם בשבוע, אפשר לעשות פגישה פעם בשבועיים, הרבה, פחות עדיף, אבל אפשר מבחינתי גם לעשות 3 פגישות בשבוע, אין לי שום בעיה עם זה, בסדר, אם המטופל רוצה והוא רץ, יש לו חרדת בחינות, רוצה יותר באיזה פוביה, אין, בעולם שלנו, אנחנו רוצים שמטופלים יספיקו לעשות שיעורי בית בין פגישה לפגישה, זה המדד היחיד.
שהם יספיקו לחשוב, שהם יספיקו להקל, שהם יספיקו לעשות דברים, בהחלט אין בעיה עם ריבוי פגישות בשבוע, כל זמן שזה משרת את התהליך. הבטחנו להגיד עוד מילה, גם בנושא של טיפול עצמי, כי בסופו של דבר מאזינים לנו גם אנשים
מהשיעורי בית. טופל שלא מכין שיעורי בית, אז אני עושה איתו שתי פגישות בשבוע, שיהיה לו כסף, פגישה אחת שהיא פגישה טיפולית, ופגישה אחת שאני עושה איתו שיעורי בית, בסדר? אז לפני שאני מודיע לו שאנחנו נעשה או טיפול אמפתי, או שהוא צריך למצוא מטפל אחר, כי אני, אין לי סבלנות לטיפולים רק אמפתיים, ולכן טופל שלא מוכן להכין שיעורי בית, אז אני אביא אותו לא פגישה לעשות איתו שיעורי בית, עד שהוא יחליט שהוא רוצה לעשות שיעורי בית עצמי. טיפול עצמי, גיל, סליחה. אני חושב שזה פודקאסט נפרד.
כן, רק כמה מילים פה בשביל באמת לשרת את הציבור הכללי שמאזין לנו ואתה תתפלא כמה כאלה יש. תראו, אפשר לעשות שינוי גם לבד, ואפשר לעשות אותו באמצעות כלים, באמצעות קריאה, יש את הספר Feeling Good של ברנס, יש ספרים אחרים, יש כלים. אני חושב שכדי להתחיל בתהליך שינוי מודע, מכוון ועצמי, יהיה כדאי לעשות אותו דבר כמו שדיברנו ב-40 דקות האחרונות, לקבוע עם עצמי זמן שאני מנקה לעצמי את הלוז, ואני יושב עם עצמי ואני חושב וכותב ועובד בצורה מתודית, זה לפחות אם מדובר בתהליך שאני רוצה לייצר תהליך סדור. ובין לבין, כל מה שאני עושה בין לבין, הוא כאילו שיעורי הבית שנתן לי המטפל.
אז אני מסכים איתך גם רגיל, ואנחנו יודעים ממחקר שהבעיה המרכזית בטיפול עצמי, היא רק המוטיבציה של השינוי והטיפול בהתנגדויות. נורא קשה לעבוד על התנגדויות לבד.
זה הקושי.
ואם מטופל שמצליח לעבוד לבד על ההתנגדויות שלו, יכול לעשות שינוי כמעט בכל דבר, כי בסופו של דבר זה עניין של החלטה, אני רוצה להרזות, אני רוצה להשמין, אני רוצה להשתיל שיער, אני רוצה להפסיק להיות בחרדה, אני רוצה לחשוב נכון, זה הכל עניין של החלטה, ואנחנו נוכל לעשות פודקאסט על איך אני מטפל בהתנגדויות שלי עצמונית מול המראה.
בהתנגדויות של עצמי, כן. רמז, הדבר הראשון, זה תקבע לעצמך זמן ביומן, תשב עם עצמך ותדבר עם עצמך על הדברים האלה, ות, תלכו למאמרים שלנו באתר ותקראו קצת על, על דיבור עצמי, וזה יהיה, תהיה הכנה טובה לאחד הפודקאסטים הבאים בנושא. יגאל, תודה רבה על הזמן. אני חושב שהייתה פגישה חשובה. וניפגש בקרוב, מה שנקרא, על גלי האתר.
כן. יופי, ותכתבו לנו באמת, כדי אחת הסיבות שאנחנו מאבדים עניין, כי אתם לא כותבים לנו. אז אם תכתבו לנו ונעשה את זה קצת יותר אינטראקטיבי, זה מאוד מאוד יעודד אותנו, וגם נוכל לעשות פודקאסטים שהם רלוונטיים לשאלות שלנו.
ואגב, מוזמנים ליצור קשר ולהציע להצטרף אלינו לפודקאסט, אולי נתרגל קצת עבודה בתקשורת אפקטיבית, יש הרבה דברים שאפשר לעשות גם מול מאזינים, שואלים להעביר.
נקשל בעבודה על תקשורת אפקטיבית, נקשל ביחד.
כן.
יופי, תודה.
ביי ביי יגאל, להתראות, יום נעים.